דף ל"ו עמוד ב', בתחילת דברי הגמרא, שתי שורות מלמטה. ראינו אתמול, התחלנו לראות את הפרק, משנה ראשונה בפרק, משנה ראשונה בעצם ויחידה בפרק, שבועות הפיקדון. כאשר למדנו את הדין של שבועת הפיקדון, אדם כופר בפיקדון שיש בו בידו, ולאחר מכן הוא בא ומודה, חייב קורבן אשם, חייב לשלם את הפיקדון וחמישתיו יוסף עליו. ראינו במשנה שבשבועת הפיקדון, בשונה למשל משבועת ביטוי, הוא חייב על זדון השבועה ועל שגיגתה עם זדון הפיקדון, ואינו חייב על שגיגתה גרידתה. בשבועת הביטוי נאמר בפסוק ונעלם, נעלם ממנו, ולכן רק בשגגה יהיה חייב. מה שאין כי משבועת הפיקדון, שבועת הפיקדון לא נאמר ונעלם, ולכן כאן לפחות התנה של המשנה, בשונה ממה שלעיל ראינו בדברי רבי שמעון, אומר שאדם שנשבע שבועת הפיקדון ויודע שהפיקדון בידו, ויודע שאסור להישבע, ואם הוא יישבע ויודע יצטרך להביא קורבן, חייב על המקרה הזה בזדון, חייב קורבן. וזה כמובן חידוש, חידוש גדול, כיוון שבכל התורה כולה לא מצינו שעל דבר שאדם עושה בזדון יביא קורבן ויתכפר לו. לכאורה, כאן זה המקרה, אנחנו נראה בסוף השם עוד כמה מקרים.
שבועת העדות.
כן, נכון, גם שבועת העדות. יש עוד שני מקרים, חוץ משני מקרים אלו, שבהם אדם עושה בזדון, ובכל זאת יכול להביא קורבן. אבל לענייננו, ואלה, בזה פותחת הגמרא, בדין של חייב על זדון השבועה עם שגגתה. אומרת הגמרא, רבי חבר בר הונא, ורב שמואל בריידר רבא בר בר חנה, ורבי יצחק בריידר רב יהודה, תנו שבועות ברבא. הם למדו מסכת שבועות בבית מדרשו של רבא. פגע בהו רב כהנא, פוגש אותם רב כהנא, ושואל אותם, אמר לו, הזיד בשבועת הפיקדון ואתרו בו, מהו? אם הוא באמת מזיד בשבועת הפיקדון, אבל זה לא רק שהוא יודע את הדין הזה, אלא מה יש גם שם עדים שמטרים בו, שאסור לו לעשות את המעשה הזה. עכשיו אנחנו יודעים שבכל התורה כולה, כשאדם עובר עליו, ומטרים בו באותו אדם, מה הדין שלו? לוקח. גם במקרה שלנו הרי הוא עובר עליו, הוא נשבע לשקר. אז האם כיוון שאתרו בו העדים, אולי הוא יקבל מלכות? וזה שאלת הגמרא. האם זה בנוסף, האם זה לבד, או אם זה בכלל לא יהיה מלכות? אומרת הגמרא, מהו? מה הצדדי הספק? כיוון דחידושו דבכל התורה לא אשכחן מזיד דמייתי קורבן. ואחר מייתי קורבן... לא שנה את רובה ולא שנה את לא את רובה, יהיה רק קורבן. כלומר, כיוון שזה פרשה מחודשת, שבמזיד הרי הוא מביא קורבן, מה שאין כן בכל התורה כולה, אז בין אם את רובו, דיינו שהיו עדים, ובין אם לא היו עדים, אבל זה זדון עצמו, רק יש דין של קורבן, אין דין של מלכות. אי אבל הרי את רובו, פרשה חדשה שחידשה התורה, רק דין של קורבן, זה צד אחד. עוד דין, מה? הנמילי, כל מה שאמרנו שבזדון הוא מביא קורבן, איך עדי לא את רובה. אבל איך עדי את רובי? מלכלתי. אם היו שם התראה, אז אולי זה חוזר לדין הרגיל של לב שאת רובו, והוא לוקה. מלכלתי, קורבן לא מייתי. עוד אילמה, הווהב דינה. אולי כשיש לנו באמת עדים שמטרים בו, אז א', התורה חידשה שהוא מביא קורבן, כי זה אפילו שזה היה בזדון, ב', כיוון שאת רובו הוא גם מלכה. אומר רש"י. סליחה? לא עניין שקרים מבין הרמיני, אין פה קרים מבין הרמיני. אומרת הגמרא, בקורבן אנחנו לא אומרים, קרים מבין הרמיני זה, אם זה ממון ונפשות וכולי, לא מצד הקורבן. אומר רש"י, הראשון בעמוד, הזיד בשבועת הפיקדון ואתרו בו מהו? חייב קורבן המלכות או שניהם? זה הגמרא. אומר רש"י, לכאורה את השאלה הזאת היינו כבר צריכים לשאול על שבועת העדות. הרי גם בשבועת העדות אמרנו שמה? שבזדון הוא מביא קורבן. מה קורה עם בשבועת העדות גם אתרו בו? האם הוא יביא קורבן, האם מלכה או האם שניהם? אומר רש"י, וגבי שבועת העדות, אף על גב דחייב נמי מזיד כשוגג, כיוון שגם שם אני אומר בסוגריים לא נאמר ונעלם, ליקל מבעיה אך בעיה, אי אפשר להקשות את הקושייה הזאת, אין מקום להקשות אותה, למה? משום דאין התרעת ודאי בשבועת העדות. בשבועת העדות אין התרעת ודאי, יש שם רק התרעת ספק. מדוע? דמי יודע שהם יודעים לו עדות ויכול להתרות בו. מי יודע שהם יודעים לו עדות ויכול להתרות בו? הרי אנחנו מדברים שם על מצב שבאים לשני אנשים והוא אומר להם תעידו בפניי והם כופרים אנחנו אומרים אנחנו לא יודעים עדות. עכשיו כשהם באים להישבע, אנחנו אומרים מישהו צריך לבוא ולהתרות בהם, רבותיי, אני יודע שאתם יודעים עדות, אז אל תשבעו, אם תשבעו זה שבועה לשקר, אבל בשבועת קורבן, בקורבן שבועת העדות, לא, אין אף אחד שיודע את זה שהם יודעים עדות. הרי אם הוא יודע, אם יש מישהו שיודע את העדות, אז הוא יבוא ויעיד. כמה שמלן, שאין אף אחד שיודע בוודאות שהם באמת יודעים עדות. אז ממילא כל אחד שיתרה בו, מה הוא יתרה בו? אם אתה, תדע לך, תדעו לכם, שאם אתם יודעים עדות, הרי אתם תתחייבו בקורבן. זה התראת ספק, זה לא התראת ודאי.
אם אתה תערוך, כל דבר תהיה חייב
מכאן. תמיד התראה היא עדים. לא, יש מצבים שבהם אנחנו, עצם המעשה שלו, אנחנו לא יודעים אם המעשה שלו יהיה מעשה אסור או עשה מותר, זה בדרך כלל אנחנו מגדירים כהתראת ספק. כאן, רגע, כאן אנחנו אומרים, את אחד, זה שאתה מטרה בו, אבל המעשה כבר הוא נעשה. הרי הם יודעים, העדים עצמם, כן, כבר יודעים אם הם משקרים או לא משקרים. עכשיו אתה בא ואתה מטרה, תדע לך שאם תשבע, אבל שיקרת אז אתה צריך, ואם לא שיקרת, זה התראת ספק, ככה מגדיר רש"י. לעומת המקרה שלנו. במקרה שלנו, יש אנשים שראו אותו מקבל את הפיקדון. עכשיו אתה בא ואתה נשבע שלא קיבלת פיקדון, אבל אנחנו ראינו שאתה קיבלת את הפיקדון. אומר תוספות, אני לא מבין את רש"י. אומר תוספות, יש בקונטרס זה בשבועת העדות להיקלם מבעיה, אך בעיה משום דיין התראת ודאי בשבועת העדות. די מי יודע שהם יודעים לא עדות? ואין זה נראה, אומר תוספות, די נראה. די לא חשיב ספק, כיוון די למוטרה, אין ספק. אומר, מה זה התראת ספק? התראת ספק זה מבחינת המטרים? זה מבחינת המוטרה. האם הוא יעבור את המעשה, או האם הוא יעשה את המעשה, או לא יעשה את המעשה. אבל במקרה של שבועת העדות, מבחינת העדים, הם כבר יודעים אם הם משקרים או לא משקרים. אז מבחינתם אין התראה. זה שאתה כעד בא ומטרה בו, ואומר לו, דע לך, שאם אתה ידעת את העדות, אתה תחייב קורבן, ואם לא ידעת, לא תחייב, זה לא ספק. כיוון שלגבי מי שאתה מטרה בו, הוא יודע בוודאות כבר מה המצב. דע בעדים זומים, מה הראיה? עדים זוממים, יהוו צריכי התראה, הווה מטרינן בו. אם היינו צריכים התראה בעדים זוממים, למרות שלא צריכים, הווה מטרינן בו. אף על גב דה מטרים בהם, אין יודעים אם הם משקרים, אבל כיוון שהעדים הזוממים עצמם יודעים אם הם משקרים, זה לא נקרא התראת ספק. איי, אומר תוספות, אבל קושיית רש"י קושייה נכונה. למה לא שאלנו את השאלה הזאת לגבי את רובו וגבי שבועת העדות? עונה תוספות, ועד לא בעיה, אך בעיה בשבועת העדות, משום די אפשר להידע לעולם אם הם מזידים, שיכולים לומר שכחנו. כלומר, הרי מה המטרה של התראה? המטרה של התראה זה להבחין בין מזיד לשוגג. כאשר הם באים ומטרים בו, אז מכאן ואילך הוא לא יכול לומר שוגג הייתי. אומר תוספות, בשבועת העדות, גם אם את רובו יכול לומר שוגג הייתי. למה? כי הרי מה שוגג? כשאני באתי ונשבעתי, באמת שכחתי שזכרתי את העדות. אחרי זה, אחרי שבוע, פתאום עברתי במקום, נזכרתי בדבר. אז ממילא זה נקרא... אז ההתראה שלהם פה לא פועלת את פעולת ההתראה הרגילה ולכן לא שייך, אבל בפיקדון כאשר אתה ראית את הדבר וכאשר אתה יודע, אתה אומר לו אדוני אני ראיתי שהוא הפקיד אצלך, אז אל תשבע לשקר, אל תשבע שבועת עדות. ממילא יש שאלה כאשר מטרים בו, מה המקרה, מה העונש, האם קורבן, האם מלכות או שמה שניהם. אומרת הגמרא, זה בסדר, אבל בעדות, נכון, אבל בעדות, אם המטרים בו ראו את העדות, אז הם יכולים להיות העדים עצמם, לכן ודאי שזה נכון, אני מסכים. אומרת הגמרא, אז זו הייתה שאלתו של רב כהנה את התלמידים של רבא. כאשר יש לנו עדים שאתרו בו, זדון עם התראה, מה יהיה הדין? האם באמת זה יהיה, הדין הוא שיהיה קורבן, מלכות, או גם וגם? עונה הגמרא, מנסה לענות הגמרא ממקור מסוים. אומרת הגמרא כך. אנא מילי אחד אלו את רובה אבל לך ולא שנה את רובה, או דילמה אנא מילי אחד אלו את רובה אבל לך את רובה מלכלה כקורבן לא לדעתי, או דילמה ואב דינה. אמר לי, תנינה, חמורה אם אין השבועת הפיקדון שחייבים על זונה מכות ועל שגיגתה שם בכסף שקלים. זה למדנו כבר, שמה? שיש בהקבלה, כשאנחנו נצאים להקביל בין שבועת העדות לבין שבועת הפיקדון, אז חמורה שבועת הפיקדון יותר משבועת העדות בשני היבטים. כפי שאומרת כאן הברייתא. היבט הראשון, שחייבים הזדונה מכות. אם אדם בא ונשבע שבועת הפיקדון במזיד, הוא יהיה חייב מלכות. כמו כן, אבל שגיגתה שם בכסף שקלים. אלה הם שני דברים חמורים יותר בשבועת הפיקדון מאשר בשבועת העדות. מדי כאמר לי, הזדונה מכות, מכלל דת רובי. וכאמר, מכות אין, קורבן לא. הרי אם כתוב שאחד מהדברים החמורים בקורבן בשבועת הפיקדון זה שעל זדונה יהיה מכות, מתי יש מלכות? כמובן רק שיש עדים. אין מלכות בלא התראה. אז ממילא מה אתה רואה? הברייתא אומרת מפורש שכאשר היו עדים, זה היה במזיד עם עדים, הוא מקבל מלכות ולא מוזכר קורבן בברייתא. מכאן ראיה לשאלתך רב כהנא, כאשר היה עדים והתראה, כאשר היה התתרו בו, יקבל מלכות. עומד הגמרא במאמר מוסגר, זה שהוא מקבל מלכות, מהי חומרה? הרי הברייתא אומרת שחמורה שבועת הפיקדון ושבועת העדות בזה שבזדון הוא מקבל מלכות. מה חמור בזה ומהי חומרה? עונה הגמרא, דניחא ליה דאיניש דמייתי קורבן ולא לילקה. עדיף לאדם להרגיש את הכאב בכיס מאשר להרגיש את הכאב בגוף, ולכן זה חמור יותר. לענייננו, לכאורה יש מכאן פשיטות לשאלה של רב כהנא. אמר לו רב אבר איתי, לא, אין מכאן ראיה מהברייתא הזאת. למה? מנתן הזדון שבועת הפיקדון לא ניתן לכפרה, רבי שמעון, אבל רבנן, קורבן עמי מייטי. כל מי שאומר שמה, שבזדון הוא ילקה, זה רק רבי שמעון. כי רבי שמעון שיטתו היא שבאמת קורבן, שבועת הפיקדון, לא מביא מזדונה קורבן. בשונה משבועת העדות, וזה ראינו לאל. הוא לומד את זה כשאנחנו מקישים את זה לעניינים אחרים, את שבועת הפיקדון. אבל רבנן, אין הכנה משיטתם תהיה, שבשבועת הפיקדון גם אם יש עדים שאתרו בו, עדיין יביא קורבן. אז מכאן אין ראיה לשאלתך, או אין פשיטות לקושייתך הרב כהנא. זה לא, או, אז מה שכתוב כאן צריך ללמוד, אבל לרבנן קורבן נמי מייטי, אין הכוונה נמי גם, דיינו גם לוקה וגם קורבן, הברייתא היא רק רבי שמעון. שרבנן אומרים נמי, הכוונה היא שגם במקרה שכזה הוא מביא קורבן. אין מכאן ראיה שרבנן אומרים גם קורבן וגם מלכות. הברייתא היא רק רבי שמעון, שיטת רבי שמעון. אמר לו רב כהנא, אומר להם רב כהנא, עד שאתם מנסים לבוא ולהביא לי ראיה מהברייתא הזאת, דו לכם שהברייתא הזאת היא לא נכונה, היא לא ראיה לשאלתי. למה? אמר לו רב כהנא, בר מן הדהי, את הברייתא היא. למה דאנה תנינה לה? ואחי תנינה לה. אני בעצם, המקור של הברייתא זה אני, אומר רב כהנא, וכך בעצם צריך לשנות. אחד זונה ואחד שגיגתה, אשם בכסף שקלים. חמורה שבועת הפיקדון משבועת העדות, שעל זדון ועל שוגג מביאים אשם בכסף שקלים. אז אתה רואה קודם כל, רב כהנא אומר שעל זדון לא מקבלים מלכות, אז קודם כל אין ראיה. וחוץ מזה שואלת הגמרא, ומהי חומרה? במזה חמור שהוא מביא אשם יותר מאשר חטאת של שבועת העדות? אומרת הגמרא, דאילו אתם חטאת בדנקה, בשבועת העדות הוא מביא חטאת, זה עולה לו 60 דינר דנקה. ואחר, אשם בכסף שקלים, כאן הוא צריך להביא אשם ששוויו הוא מינימום שני סלעים, אז לכן זה חמור יותר. אומרת הגמרא, אם כך ולגמור מינה, אז בוא נחריך מכאן הפוך לרב כהנא. מה אתה רב כהנא אומר? שבין בזדון ובין בשגגה, מה מביא? אשם. אשם בלבד. מלכות הוא לא מקבל. לא מלכות באשם ולא מלכות בלבד, אלא רק אשם. אז בוא נלמד מכאן לשאלתך רב כהנא. אם היה התראה, עדיין יהיה קורבן בלבד, כי זה הפרשה שחידשה התורה. עונה הגמרא, דילמה, זה לא יתרו בי. יכול להיות שהזדון הזה שרב כהנא מביא בברייתא, זה זדון כזה שהוא זדון עצמו. הוא יודע שהוא משקר. הוא יודע שאסור לשווה על העניין הזה. ובכל זאת הוא עושה את זה, זה הזדון שהוא מביא אליו קורבן. אבל אין הכי נמי, אולי אם היה התראה, אולי הוא גם היה לוקה, אולי רק היה לוקה. אין לנו קושייה, אין לנו פשיטות לשאלתו של רב כהנא. עומד על הלישנה אחרינה, הברייתא המובד בלישנה אחרינה, תשמע. אין חייבים על שגיגתה. בקורבן הפיקדון, לא חייבים אם זה היה בשוגג, כפי שהמשנה אמרת, בשוגג גריידתה, שזה ממש אונס, שהוא שכח. מה אין חייבים? על זדונה, אשם בכסף שקלים. כאשר זה היה בזדון, הוא מביא אשם בכסף שקלים. מה הילה? ודעת רובי. הנה ההוכחה שגם אם יתרו בו הוא מביא רק קורבן, החנמי, עונה כבר לא, אולי זה לא יתרו בו, אבל אם יתרו בו, אינני יודע. תשמע ניסיון נוסף לפשוט את קושייתו של רב כהנא. לא אם אמרת בנזיר תמה שכן לוקה, תאמר בשבועת הפיקדון שאינו לוקה. הברייתא הזאת או מקבילה בין נזיר תמה, הרי נזיר אסור להתאמה, ואם הוא תומה הרי הוא עובר עליו והוא לוקה, תאמר בשבועת הפיקדון שאם הוא נשבע במזיד אינו לוקה. מדי כאמר, אומרת הגמרא לגבי נזיר לוקה, מכלל שהברייתא עוסקת במקום שמה דאתרובי, הרי בלא התראה אין מלכות. וכאמר, אם כך, אם בנזיר, בחלק הראשון של הברייתא מדובר בהתראה, אז גם בחלק השני לגבי שבועת הפיקדון מדובר בהתראה, וכאמר, נאמר שם בברייתא, תאמר בשבועת הפיקדון שאינו לוקה אם היה התראה. אבל קורבן, מה איתה? הנה, שיטתך, רב כהן לשאלתך, ברייתא כשמקבילה בין נזיר לבין שבועת הפיקדון, ממנה נוכיח שבשבועת הפיקדון, למרות שהיה התראה, עדיין הוא הביא רק קורבן. קודם כל יש ברייתא. הברייתא מקשרת ביניהם. והברייתא מנסה לומר שיש דברים בנזיר שאינם בשבועת הפיקדון. זה מה שציטטנו. תשמע, לא אם אמרת בנזיר תמה. לא ניכנס עכשיו לענייני במה הקונטקסט, מה ההקשר של הברייתא הזאת שמשווה בנזיר לזה. אבל הברייתא עצמה עושה השוואה. ואומרת שנזיר תמה לוקה, בשבועת הפיקדון עונה לוקה. אם זה ברייתא שכוללת את שני ביחד, זה עוסק באותו מקרה. מקרה של התראה. אתה רואה שכשיתרו בשבועת הפיקדון, הוא לא לוקה, הוא מביא קורבן. אומרת הגמרא, מה ינו לוקה? דנו נפטר במלכות. הכוונה היא שלא די בה במלכות. זה לא שהוא לא לוקה בכלל. זה לא שמה כמו שבנזיר שהוא לוקה, כאן הוא לא, בשבועת הפיקדון, אינו לוקה כלל. אלא הוא לא נפטר במלכות, הוא צריך גם מלכות וגם קורבן. אומרת הגמרא, אם כך, אז כיוון שאתה אומר שהוא בעצם לוקה, והכוונה היא שהוא לא נפטר במלכות, מכלל דנזיר תמה נפטר במלכות. עוד פעם אני חוזר לברייתא, תשמע, כמה שורות למעלה. לא אם אמרת בנזיר תמה שכן לוקה, נזיר די בו במלכות, תאמר בו בשבועת הפיקדון שאינו לוקה. כפי שעכשיו אנחנו מדברים שלא די במלכות, אלא גם צריך להביא קורבן. אומרת הגמרא, וכי בנזיר תמה די במלכות? בזה שהוא לקה הוא נפטר? הקורבן כתיב בי. הרי ודאי שנזיר תמה התורה אומרת שהוא צריך להביא קורבן. אז איך אתה יכול לבאר שהברייתא אומרת שהכוונה היא שנזיר די בו במלכות ובשבועת הפיקדון לא די במלכות, אלא גם צריך קורבן, ונזיר ודאי צריך להביא קורבן? אומרת הגמרא, סליחה, כאשר הוא נטמא, אוקיי, עכשיו הוא רוצה להתחיל לספור את ימי נזירותו מחדש, אז קודם כל הוא מקבל מלכות על זה שהוא נטמא, וגם צריך להביא קורבן. אומרת הגמרא, האתם זה מה הייתי קורבן? שם הבאת הקורבן זה לא כדי לחפר על התומעה, אלא כי יחידתי חול עלי נזירות בתארה. המטרה של הקורבן זה כדי להתחיל את הנזירות החדשה. אבל אין החינמי, שבזה שהוא לקה, הוא כיפר על מה שהוא חטא, בזה שהוא נטמא. מכאן לכאורה תביא ראיה, שמה? שבשבועת הפיקדון, אתה יכול להביא ראיה, זה לא, לא בדווקא, הכוונה היא שהוא גם לוקה, וגם צריך להביא קורבן. עומדת הגמרא, ורק כדי להבין פה עכשיו את השורה הבאה, נחזור טיפה להתחלה, אנחנו מדברים על רב אחא בר אונה ורב שמואל וכולי וכולי, שהם למדו מסכת שבועות איפה? בבי רבא, בבית מדרשו של רבא. בא רב כהנא ושואל אותם. אומר רבא, אומרת הגמרא, אמרו הרבנן כמי דרבא. באו התלמידים אצל הרבא, הרבא הראש הישיבה. שאלו אותו, מה אתה אומר? רב כהנא שאל אותנו קושייה, מה אתה אומר? אמר לו, רגע, עד שאנחנו נידון בקושייה של רב כהנא, בוא נבין מה יושב בבסיס קושייתו. מכלל דחילו אטרובי ואיקה עדים מחייב כפירת דברים בעל מהו. מה רב כהנא בא ואומר? רב כהנא אומר כך, מה קורה במקרה שאותו אדם נשבע בזדון, אבל לא סתם בזדון, אלא היו גם עדים שאתרו בו. אנחנו ראינו שהופקד אצלך כסף, אז אל תשבע, הרי אם תשבע אז שבועת הפיקדון תהיה חייב קורבן. זה השאלתו של רב כהנא. האם צריך, האם קורבן, האם מלכות, האם שניהם יחדיו? משמע פה, ההנחה סמויה של רב כהנא היא, שאם היו עדים על המעשה, אבל הם לא התרו בו, זה מה שהתורה דיברה שצריך להביא קורבן. כל מה שאמרה תורה בקורבן שבועת הפיקדון, והמשנה שלנו בזדון, גם במקרה שמה, שהעדים לא התרו בו, אבל היו עדים על הדבר, גם במקרה שכזה יצטרכו להביא קורבן. אומר רבא, אבל לא יכול להיות. הרי, אני חוזר, אמר להוא, מכלל דחי לא התרו בי, אם הם לא התרו בי, ואי כעדים, אבל העדים קיימים. הוא מחייב, הוא יהיה חייב קורבן שבועת הפיקדון, הרי כפירת דברים באלמה הוא. שימו לב, כל מה שהתורה מחייבת שבועת הפיקדון, קורבן שבועת הפיקדון, מתי זה? כל זה מבין, אומר רבא, זה כאשר השבועה שלו או הכפירה שלו, יש לה מטרה אחת. מה המטרה שלה? לפתור אותו מממון. באים וטובעים אותו פיקדוני, הממון שלי מופקד אצלך, והוא כופר ונשבע, מה המטרה של הכפירה והשבועה? להיפטר מממון. אחרי זה הוא בא והוא מודה, הוא צריך להביא קורבן וכו'. אבל אם הכפירה שלו והשבועה שלו לא תפתור אותו מממון, אומר רבא, במקרה שכזה התורה לא דיברה. על זה לא מביאים קורבן, שבועת הפיקדון, ולא חומש ולא אשם. ממילא אומר אבא, רק רגע, אם יש פה עדים על הפיקדון הזה, הם לא יתרו בו, זה נכון, הם לא יתרו בו, אבל אם יש עדים, אז מה הכפירה שלו עושה? כלום. הרי ברגע שהוא יכפור, התובע יבוא, ילך ויביא את העדים. יוצא שהכפירה והשבועה שלו היא לא כפירת ממון, אלא כפירת דברים באלמה. אז אתה רב כהנה מניח כדבר מובן מאליו, שאם העדים האלה לא יתרו בו, הוא יצטרך להביא קורבן? לא נכון, אומר רבא, אם הם לא יתרו בו, כיוון שיש עדים, כפירתו אינה כפירת ממון, אלא כפירת דברים באלמה, והוא יהיה פטור מן הקורבן, זו אינה שבועת הפיקדון שעליה דיברה התורה. אומרת הגמרא, כפירת דברים באלמה הוא, אלמה כסבה רבא, בעצם מזה המקושה הזו אנחנו מבינים, כסבה רבא, הכופר בממון שיש עליו עדים, פטור. מי שיש עליו עדים, כיוון שכפירתו אינה כפירת ממון, אלא כפירת דברים באלמה. אמר לי רב חנינה לרבא, תנא דמסייע לך, בוא אני אביא לך ראיה לשיטתך רבא, שהכופר בממון שיש עליו עדים פטור. כתוב בפסוק וכיחש בה, שם בשבועת הפיקדון כתוב שהוא כיחש בה בעבדה או בגזל וכולו, הוא מכחש. מה דורש לזו הברייתא? וכיחש בה פרט למודל לאחד מן האחים או לאחד מן השותפים, שזה לא דין של וכיחש, זה לא דין של לכחש בשבועת הפיקדון. ונשבע על שקר, זה בהמשך שם, פרט ללווה בשטר ולווה בעדים. אז הנה ראיה מפורשת מהברייתא, שהברייתא ממעטת לווה בעדים. אדם שלווה בעדים ונשבע על שקר, על זה התורה לא דיברה. עוד פעם אני קורא בפנים, וכיחש בה פרט למודל אחד מן האחים או לאחד מן השותפים, ונשבע על שקר, פרט ממעטים לווה בשטר ולווה בעדים. מה זה לווה בעדים? זה המקרה שלך של רבא, המכופר או נשבע על שקר במקום שיש עדים, פטור מן הממון, ברייתא מפורשת. אמר לי, אם משומה לא תסעיין. מכאן אין ראיה לשיטתי, אומר רבא. למה? באומר, כאשר הברייתא אומרת נשבע על שקר פרט ללווה בשטר ולווה בעדים, ייתכן שהכוונה היא באומר לוויתי, הוא מודה שהוא לווה כסף. כל מה שהוא נשבע על שקר זה אומר ולא לוויתי בעדים ולא לוויתי בשטר. ההכחשה שלו זה על איך הייתה ההלוואה, האם זו הלוואה בשטר, הלוואה בעדים, כמובן שיש נפקה מן הגדולה, אם זו הלוואה בשטר או מלווה בעל פה, אז ממילא זה מה שהוא מכחיש. אבל את עצם ההלוואה, את עצם קבלת הממון, הוא לא מכחיש. אומר רבא, זה לא המקרה שאנחנו מדברים בו. אנחנו מדברים, השיטה של רבא, מה שאנחנו מנסים עכשיו להוכיח, זה שאדם שכופר בממון במקום שיש עדים, יהיה פטור משבועת הפיקדון. הברייתא לא עוסק בכפירת ממון, הברייתא עוסק בכפירת הלוואת בשטר, הלוואה בעדים. אז ממילא, מכאן אין ראיה לשיטתי. עומד הרמה ממאי, מה ההוכחה באמת שהסיפה של הברייתא עוסקת בכפירה בעדים או כפירה בהלוואה בשטר? מדקטני, וכיחש בה פרט למודל אחד מן האחים או לאחד מן השותפים. מהרי שאני אלמד על הסיפה, ברי שלמדנו וכיחש בה ממעט פרט למודל אחד מן האחים או לאחד מן השותפים. שואלת הגמרא, מה המקרה? היי לאחד מן האחים היחידם. הרי מדובר באופן פשוט שיש לנו שני אחים שיש להם ממון, הפקידו אותו אצל ראובן, ועכשיו תובעים את הממון, וראובן מודל לאחד מן האחים. זה מה שהברייתא ממעטת, פרט למודל לאחד מן האחים, היחידם. אילי מדעוד אילי בפלגה דידי. האיקה כפירה דעידך. אם מדובר שיש לנו שני אחים, לכל אחד יש הפקדה אצל ראובן, והוא אומר, מה שאתה אח א' הפקדת, אני מודה, זה אצלי. לאח ב' הוא כופר. עומד הגמרא, אם כך, זה מה שעומד הגמרא, אם כך, איקה כפירה דעידך. אז יש לנו כפירה כלפי השני, זה כפירה רגילה. אז למה שהוא יהיה פטור מזה? זה הרי הכפירה הקלאסית. אלא לב, מה שהברייתא ממעטת זה מקרה אחר. דאמרי לי מתערבין אני עזבת. הם אומרים לו, אתה לא לבית מאח א' הלוואה אחת והלוואה ב' מאח ב'. משנינו, אנחנו שותפים. לקחת כסף ששייך לשנינו. ואמר לו, לא. הוא אומר, לא נכון. אבל מה לא נכון? מחד מן היחויה עדפי. דאב אלי כפירת דברים בעל, הוא אומר, אני מודה שאני לקחתי את הכסף. אבל לא לקחתי את הכסף משניכם, אלא לקחתי רק מן אחד מן האחים. נו, עכשיו למה היא נפקמינה? אומר הריטב"א, מדובר פה ודאי במקרה שהאחים מודים שהם שותפים. זה לא שאחד מן האחים טוען, אני לא שותף. למה? כיוון שאם הם שותפים, אז בעצם אין פה כפירת ממון. הוא מודה שהוא כפה, שהוא לקח כסף. הוא מודה שהוא צריך להחזיר את הכסף, ולמה? הטענה שלו, לא לקחתי משניכם, לקחתי מאחד מכם. בסדר, תחזיר לאחד מהם, וכיוון שהם מודים שהם שותפים, ממילא אף אחד פה לא ניזוק ממונית, ולכן בעצם אין פה כפירת ממון. לכן אומר המדבר שחייבים לומר ששני האחים האלה מודים שהם שותפים, כיוון שאם אחד האחים יבוא ואומר אנחנו לא שותפים, יוצא בזה שהוא כופר בכך שהוא אומר רק מאחד מהאחים לביתי, הוא מזיק ממונית את האח השני. אז לכן כשהברייתא אומרת שנשבע וכיחש בה פרט למודה לאחד מן האחים, על איזה מקרה אומרת הברייתא מדוברת? שהוא מודה בכסף ולא אומר אני לביתי מאחד מן האחים ולא משני האחים. על מה מדובר פה? על כפירת ממון? לא. הרי הוא מודה שוכל את הכסף, והוא נותן לו את הכסף, ושניהם יקבלו את הכסף, אלא מה מדובר על כפירת דברים באלמה. אומרת הגמרא, הוא מדי רישה, אלא כפירת דברים באלמה. איך ידעים אלא כפירת דברים באלמה. הוא מדי רישה כפירת דברים, סיפה נמי כפירת דברים, לכן חייבים גם לומר שהסיפה, כאשר הוא לובה בעדים, אין הכוונה שהוא מכחיש את הממון, אלא מה? זה רק כפירת דברים באלמה. כלומר הוא אומר אני חייב כסף, אלא מה? לא לביתי בשטר, או לא לביתי בעדים וכו'. בכל אופן ענייננו, אין לי כאן ראיה לשיטתו של רבא. רצינו להביא ראיה שרבא אומר, הכופר בממון שיש עליו עדים פטור, לא הבאנו ראיה. אומר, סליחה? למה? הרי שעוסק במשהו שהוא לא כופר, שלא כופר בממון. הרי שעוסק במקרה שהוא לא כופר בממון, שהוא מודה שהוא חייב כסף לשני האחים. לא, אבל איזה כפירת דברים? זה כפירת דברים שהוא לא בכלל, הוא לא מכחיש בכלל את הממון. מה רבא אומר? רבא אומר שכשהוא בא וכופר ממון, כיוון שיש עדים, זה בעצם נחשב כפירת דברים. זה נכון. בוא לא נתפס לכפירת דברים, כי בסוף הזה לא נגיד, אבל מה הכחשה שלו פה? הוא טוען טענת ממונית. לא, אני לא חייב ממון. אומר רבא, כיוון שיש עדים, זה נחשב כפירת דברים. הברייתא לא עוסקת בכלל בכפירת ממון. הביתה עוסקת שהוא מודה בממון, אלא מה? או שהוא אומר שאני לוויתי מאחד מן האחים, או שלא לוויתי בשטר וכו'. המסקנה היא שזה כפירת דברים, זה נכון. לכולי אלמה בכפירת דברים הוא פטור. השאלה אם כשהוא כופר בממון ויש עדים זה נחשב כפירת דברים או לא. אומרת הגמרא סימן חובה, כיתות דבעל הבית, חומר נזירה. אז עכשיו מביאה הגמרא כמה וכמה ניסיונות להקשות על שיטתו של רבא. רבא אמר שמה, כופר בממון שיש עליו עדים פטור, ננסה להקשות. תשמע. אינו חייב על שגגתה. בקורבן הפיקדון, אם זה שגגגה גרידה, כלומר אונס, הוא פטור מהקורבן. ומה הוא חייב על זדונה? למדנו שהוא חייב אשם בכסף שקלים. מה אליו? זדון עדים. מה זה הזדון הזה? זה זדון שיש פה עדים גם, באלמה. הם לא חייבים להתרות, לא מה שאמרנו לאל. אבל יש זדון שיש עדים, והנה אנחנו רואים שהוא חייב במקור חייב קורבן, כנגד רבה. עונה הגמרא, לא, זדון עצמו. זה הזדון שהוא יודע שהוא חייב, והוא יודע שהפיקדון אצלו, אז זה הזדון שהוא יהיה חייב עליו, אבל אם יהיו עדים, אין הכי נמי, רבא יפתור, תשמע היו שתי קטעי עדים. מביאה הגמרא עכשיו ברייתא מדין של שבועת העדות, שיש פה גם כן נזקים הומונים לכן, ובזה משווה הגמרא שבועת העדות לשבועת הפיקדון, תשמע. היו שתי קטעי עדים, בוא נחזור רק בקצרה מה זה שבועת העדות, אדם בא לחברו ואומר לו בוא תעיד עבורי בתביעה ממונית, אומר לו עלה איני יודע לך את, את העדות, והוא נשבע לו על הדבר ואחרי זה הוא בא ומודה, חייב להביא קורבן שבועת העדות, קורבן חטאת. מה קורה אם היו לנו פה שתי קטעי עדים שיודעים את העדות הזאת? עכשיו אומרת הברייתא, היו שתי קטעי עדים, כפרה הראשונה ואחר כך כפרה השנייה, שתיהן חייבות. מה? מדוע? מפני שיכולה העדות להתקיים בשתיהם. כל אחת מהכיתות האלה יכול לקיים את העדות, אם שתיהם כפרו, אז שתיהם בעצם הזיקו אותו ממונית, ולכן שתיהם חייבות להביא קורבן. שואלת הגמרא הרגע, בשלמה שנייה תתחייב, דעה כפרה לכת ראשונה. אני מבין שהכת השנייה חייבת קורבן, למה? כי כשהכת השנייה כופרת, כבר הכת הראשונה מזמן כבר כפרה, כבר אתמול כפרה. אז יוצא שכשהכת השנייה באה ומבקש ממנה להעיד, אם הם יחפרו, אין לו עדים אחרים, יוצא שהם מזיקים אותו ממון. אבל כשהכת הראשונה כפרה, הרי עדיין יש את הכת השנייה, אז איזה מין נזק ממון הם עשו לו, למה שיבואו לו קורבן? בזה שהם כופרים בשבועה, עדיין הוא יכול להוציא את הממון על ידי הכת השנייה. אלא ראשונה, שואלת הגמרא, המים מחייבה. מה פתאום מתחייב הכת הראשונה? הקיימה השנייה? הרי עדיין עומדת עין הכת השנייה. אומר רש"י, אל עליו, הראשון בעמוד, שמע מינה, כפירת ממון שיש עליו עדים. הווי כפירה, קושיה לרבה. אתה רבה אומר שמה? כפירת ממון שיש עליו עדים פטור מן הקורבן. ראיה מהברייתא הזאת שגם הכת הראשונה חייבת. למה? כיוון שכפירת ממון, אפילו שיש עליו עדים, ואפילו שהתובע יודע שהוא יכול להוציא את הממון על ידי העדים האחרים, בכל אופן אתם כפרתם ולא כפרתם נכון, חייב קורבן. כאן ראיה כנגד רבה. אומרת הגמרא, אמר רבינה, לא. אחר במה יסקינן, כגון שהייתה שנייה בשעת תפירת הראשונה קרובין בנשותיהן ונשותיהן גוססות. כלומר, בזמן שהכת הראשונה כפרה, הכת השנייה הייתה עוד פסולה לעדות. למה? כי שני העדים האלה היו נשואים לשתי אחיות, אז הם קרובים וממילא הם פסולים לעדות, ולכן כאשר הכת הראשונה כפרה, הכת השנייה לא יכלו להוציא ממון על פיה, לכן אתם חייבים הכת הראשונה. אחרי זה נשותיהם של הכת השנייה מתו, הם גוססות, הם מתו, ואז הם באו והעיד, וגם הם כפרו וגם הם חייבים. אבל באמת אין החינמי כרבה, כשתת רבה, אם הכת השנייה הייתה פסול, קשרה לעדות, כאשר הכת הראשונה, כאשר הכת הראשונה כפרה, הם היו לכאורה פטורות כשיטת רבה. אומרת הגמרא, אז מה החידוש? הרי אם, לא מה החידוש בכת השנייה, מה החידוש? אם הכת השנייה הייתה פסולה לעדות, אז ברור שהכת הראשונה צריכה להביא קורבן, כי הרי היא הפסידה אותו ממון. סליחה? אין שקיתו? עומד הגמרא, מהו דתי מה רוב גוססין למיטה? אז בואו נסתכל על הכת השנייה כאילו הוא כבר קשרה, כיוון שהנשותיהן האלה אומנם הם חיות, אבל הן כבר עם שניים רגליים, שתי רגליים וחצי כבר בעולם הבא. אולי נאמר שרוב גוססין למיטה, כמה שמלן, השתמיית חיינינו ולא שחיבי. זה מה שהברייתא באה לחדש לנו. שאפילו שהוא גוסס, אפילו שהוא כבר ממש תלוי על בלימה, עדיין חי, עדיין פסול לעדות. הבעלים שלהם פסולים לעדות. זה החידוש בברייתא. אבל מכאן אין קושייה על שיטת רבה. אנחנו לא מנסים לנו לסליחו, אנחנו מנסים להקשות על רבה. תשמע, בעל הבית שטען טענת גנב בפיקדון, ונשבע והודה, ובאו עדים, אם עד שלא באו עדים הודה, משלם קרן וחומש ואשם. ואם משבאו עדים הודה, משלם תשלומי כפל ואשם. אומרת הגמרא כך, ניסיון קושייה נוסף על רבה. מה קורה אם יש לנו באמת אדם שהפקידו אצלו כסף או כלים, ועכשיו באים ומבקשים את הכלים האלה, והוא מודה, הוא אומר, אכן כן הפקדתם אצלי, אבל נגנב הדבר. כיוון שהוא שומר חינם, שומר חינם פטור מן הגניבה והעבדה. אז בזה שהוא טוען טענת גניבה, אנחנו נביא אותו, הוא יישבע, יהיה לו שבועת השומרים, והוא ייפטר מן התשלום. מה קורה במקרה כזה שבאמת הוא טען טענת גנב בפיקדון ונשבע, ואחרי זה הוא בא נתקפו מצפונו והודה. הודה שהוא שיקר. אממה, גם באו עדים. גם באו עדים שיודעים שכשאתה אמרת שזה נגנב, אנחנו יודעים טוב מאוד שזה ישר אצלך בכספת. אנחנו בעצמנו, בעיניים שלנו ראינו. ובאו עדים. אז אומרת הברייתא כך. אם עד שלא באו עדים הודה, אם עוד לפני שבאו העדים הוא כבר בא והודה, אז מהו יהיה דינו? דינו יהיה כדין של אדם שנשבע לפיקדון. נשבע, וצריך להביא קורבן שבועת הפיקדון. מה הוא משלם? קרן וחומש ואשם. זה הדין הרגיל של שבועת הפיקדון. אבל אם משבאו עדים, אם באו עדים ורק אחר כך הבחורצ'יק שלנו נזכר להודות, זה כבר לא יעזור לו. הוא משלם תשלומי כפל ואשם. תשלומי כפל מדוע? כי הרי הוא גנב, וגנב משלם כפל, והוא לא הודה. אם הוא היה מודה, הוא היה נסתר מן הכפל, מן הקנה. זה החלק הראשון, אז הוא משלם רק קרן חומש ואשם. אבל כיוון שהוא לא הודה, אלא באו עדים, אז את הכפל הוא ישלם, אמנם את הקורבן הוא יהיה פטור, את החומש הוא יהיה פטור, כיוון שזה לא מודה, זה לא דין של קורבן שבועת הפיקדון, הוא יהיה חייב רק להביא כפל ואשם. בכל אופן, לענייננו, מה אנחנו רואים? אומרת הברייתא מפורש. שכאשר האדם הזה הודה לפני שבאו העדים, מה הוא יביא? קרן חומש ואשם. כלומר, יש לנו עדים על הדבר, אלא מה הוא בא והודה, ובכל זאת הוא צריך להביא קורבן שבועת הפיקדון, כנגד רבא. רבא אמר שהמודה הכופר בממון ויש עליו עדים פטור, כאן הוא כופר בממון ויש עדים, והוא חייב. אומרת הגמרא, הכנה מכדי רבינה, גם כאן אומר כדי רבינה, מה? שהעדים האלו הם לא עדים כשרים. אלא נשותיהם הם גוססות. יש להם, כן, נשותיהם הם עדים קרובים, נכון? ולכן, כאשר הוא בא וכופר בממון, אז ממילא אין לנו פה עדים, וזה לא מה שרבא אמר. אומר תוספות מיד, כאן למעלה, אח הנמי כדי רבינה, שהיו קרובים בנשותיהן. אבל לא צריך לומר, אומר תוספות, שנשותיהן גוססות. למה? כי הרי למה אמרנו לאל גוססות? זה החידוש. אז למעלה זה היה החידוש, אף על פי שהן גוססות, הן עדיין חיות, ולכן הן קרובים. כאן לא צריך את זה, לא צריך למימה. דעה חלק עליה כשהוא יהיה פשיטה, דעה כמה שמלן. למה? דעודה ואחר כך באו עדים משלם קרן, זה חומש. וכי באו עדים ואחר כך הודה משלם תשלומי כפל. הברייתא יש לה חידוש, שאם העדים באו לפני שהוא עדה, אז הוא משלם כפל והשם. ואם הוא עדה לפני שבאו עדים, אז הוא פטור מן הכפל והוא משלם קרן החומש והשם. זה מה שהברייתא באה לדקדק ולחדש. אז לא צריך לומר שנשותיהם היו גוססות. אומרת הגמרא, אמר לרבינה לרבה שיטה שמה, חמורה ממנה שבועת הפיקדון, שחייבים על זדונה מכות בעל שגגתה השם בכסף שקלים. זה כבר ראינו כמה וכמה פעמים. בכל אופן מדיקה אמר לוקה מכלל דיקה עדים. על זדונה הוא חייב מלכות, משמע שיש פה עדים. וכאמר שעל שגגתה, למרות שיש עדים, מה הוא מביא השם בכסף שקלים? קושיה על רבה, יש עדים, אמנם הוא נשבע בשגגה, אבל יש עדים והוא יהיה חייב. ורבה אמר שיהיה פטור, כי הרי זה לא כפירת ממון, זה כפירת דברים באלמה. אמר לו רב מרדכי בר מינה דהי, אל תבירה היה מהברייתא הזאת, למה? דאמר לו רב כהנא, הרי רב כהנא כבר תיקן אותנו לאל, ואמר, אנא תנינא לה, ואחי תנינא לה, אחד זנה ואחד שגגתה שם בכסף שקלים. אז אין פה עניין של מלכות, ומכאן אין ראיה שיש עדים. הרי כל מה שאמרנו שיש עדים, מכיוון שהוא בזדון לוקה. איך לוקים? רק אם יש עדים, אז גם בשגגה יש עדים. רב כהנא אומר לא, גם בזדון הכוונה היא שהוא מביא עשן, ואין דין של מלכות, אז אין כאן ראיה שהיו עדים. תשמע. איזה מקרה של כאן? על הקושייה של רב כהנא? לכאורה אנחנו הגענו למסקנה. הגענו למסקנה, אבל צריך לחשבן את זה עוד פעם. בכל אופן, כאן אנחנו לא שואלים את שאולתו של רב כהנא, אנחנו מנסים לחשוב, כן. תשמע, אומרת הגמרא, לא, אם אמרת בנזיר תמה, שכן לוקה, תאמר בשבועת הפיקדון שאינו לוקה. נכון, ראינו גם את הברייתא הזאת, שעל נזיר תמה, הוא מקבל מכות, בשבועת הפיקדון לא לוקה. איך ידע? אידלי קיידים, אמה היה נזיר לוקה, אלא פשיטא דאי קיידים. ודאי, מדובר במקרה שמה, שיש עדים. וקטני, תאמר בשבועת הפיקדון שאינו לוקה. מילכה הוא דלא לקי. אבל קורבן מייטי, נכון? כלומר, מה אנחנו מביאים ראיה קלור? שמדובר פה בברייתא שיש עדים. מה הראיה? מנזיר. אם הנזיר התמה לוקה, ודאי יש פה עדים. אז מה אמרנו בברייתא? שמילכה הוא דלא לקי. אבל קורבן מייטי, כנגד רבה, הוא כופר בממון שיש עליו עדים, ובכל זאת הוא מביא קורבן. אומרת הגמרא, תיובתא דרבה תיובתא, לכן אני קושייה חזקה על שיטתו של רבה. הברייתא הזאת קושייה על שיטתו של רבה. רבי יוחנן אמר, הכופר בממון שיש עליו עדים חייב. אומר רבי יוחנן כנגד שיטתו של רבה, שאין החינמי הכופר בממון שיש עליו עדים חייב. ואנחנו לא קוראים לזה כפירת דברים באלמה, אלא זה כפירה ממונית. אלא מה? בשטר פטור. אם הוא כופר בממון, ועל הממון הזה יש שטר, דהיינו במקרה שנניח הייתה הלוואה, הלוואה הייתה בשטר, עכשיו בא תובע ואומר לו, תן לי את ההלוואה, והוא כופר, אומר לו היו דברים מעולם, במקרה שכזה הוא באמת יהיה פטור. למה? כי יש לנו מאחורי הקלעים גם שטר. בית הגמרא, למה? מה החילוק בין עדים לבין שטר? הרי לכאורה כפי שתוכל להביא ראיה מן השטר, ולכן אומר רבי יוחנן יהיה פטור, תוכל להביא גם ראיה מן העדים. אז מדוע שיהיה במקרה של עדים הוא יהיה חייב? אמר רב פאפה, מה הטעם עד רבי יוחנן? מה הטעם של רבי יוחנן? עדים אבידי דמייטי, שטר המנחלי. עדים, זה נכון שיש עדים, וזה נחמד מאוד שיש עדים, אבל גם עדים יכולים לא להיות פה. עדים יכולים ללכת למנת הים, עדים יכולים להיפטר מן העולם, ולכן כיוון שמה, שהעדים האלה זה בעצם דבר שהוא לא ודאי, אז הכפירה שלו נחשבת כפירת ממון. למה? עוד פעם, הרי כל מה שאנחנו אומרים ככה, ברור לכולי אלמה, שאם הוא כופר בדבר ויש לי הוכחה עכשיו ברזל מולו, אז הכפירה שלו זה כפירת דברים באלמה. אין לזה שום משמעות. אבל אם הכפירה שלו, כך אומר רבי יוחנן, אם הכפירה שלו היא כפירה, שכפירה ממונית אומנם פוטנציאלית, יש לך אפשרות להוכיח כנגד הכפירה שלו. אז תאמר אולי זה לא כפירת ממון? לא. עדים, אבי דדמייטה. אומר רשי, עדים, אבי דדמייטי, הילקח מהניה לכפירתו אם ימותו העדים. כלומר, כיוון שיש לך איכי טימצי, שמה? שהכפירה שלו תועיל לו, אז גם היום שיש עדים, זה נחשב כפירת ממון, והוא יהיה חייב להביא קורבן שבועת הפיקדון. זה כאשר מדובר על עדים. אבל שטר? שטר המנחלי. שטר נמצא לפנינו. שטר לא מת, שטר לא הולך, שטר נמצא לפנינו. אומרת הגמרא, מה באמת? אומרת הגמרא, אמר לי רבונה ברי לרבי יהושע לרב פאפה, שטרה, נמי אבי דמירקס. מה, ולא שמעת על זה ששטר נעלם? ששטר הולך, ששטר נפרח, ששטר... גם שטר, זה כמו עדים. אז למה אתה רבי יוחנן מחלק? בין עדים, שכאשר הוא מודה, הוא כופר במקום שיש עדים הוא יהיה חייב, ושיש תר הוא יהיה פטור. האלה אמר רב הונא ברי דרב יהושע, היינו טעמי דרב יוחנן, משום דעה ושטר שיעבוד קרקעות, ואין מבין קורבן על כפירת שיעבוד קרקעות. אומר רש"י, משום דעה ולהי שטר ממון שהקרקעות משועבדים לו. שטר, הרי מה כל מטרתו של השטר? למה אדם מלווה בשטר? כדי שיהיה לו שיעבוד. יהיה לו, הוא יוכל להוציא על ידי השטר, זה יהיה שונה מלווה בעל פה מלווה בשטר. שהוא יכול אחרי זה ללכת ולהוציא נכסים שהיו משועבדים בזמן ההלוואה. אז ממילא השטר זה ממון שהקרקעות משועבדים לו. והכופר בו ככופר בקרקעות. כאשר הוא כופר במלווה שנעשה בשטר, הוא בעצם כופר בקרקעות. וקיים על הנקמה נראה בעזרת השם דף מבית עמוד בעת. די נשבעין על הקרקעות. אז ממילא הילקח, כי השתבא, נמי אין לדין חיוב שבועה להביא עליה קורבן. אמנם הוא נשבע, אבל כיוון שהדין המקורי הוא שאין נשבעין על הקרקעות, ממילא במקרה שכזה, כיוון שהוא נשבע במקום שיש שטר, וזה בעצם שטר, על ידיו אנחנו מוציאים קרקעות, יוצא שהוא נשבע על הקרקעות, וכיוון שאין נשבעין על הקרקעות, אז גם מה שהוא נשבע לא מועיל לו. עד כאן דברי הגמרא להיום. רק נאמר במאמר מוסגר, ובזה נסיים מה ששכחנו לומר לאל, אנחנו לאל בסוגיה דיברנו על כך שמה, שיש לנו חידוש החידשה התורה, שמה? שלמרות שאדם עשה דבר בזדון הוא מביא קורבן. הבאנו אחד המקרים, זה קורבן שבועת הפיקדון, שהתורה לא נאמר שם נעלם, וזה חידוש החידשה התורה. אז רק במאמר מוסגר, כדי לא לפספס את זה, אז רש"י וגם תוספות אומרים בעמוד הקודם, אלא מזין עמוד א', בשורה הצרה הראשונה, לא אשכחן מזיד דמייתי קורבן. הגמרא אומרת זה באופן גורף, שלא מצאנו בכל התורה כולה מקום מזיד שלה קורבן. אומר רש"י, לאו דווקא כל התורה כאמר. למה? שהרי ארבעה מביאים על זדון כשגגה. מי? רש"י בלמד זין עמוד א', למעלה, בשורה הצרה הראשונה. אומר רש"י, לאו דווקא כל התורה כאמר, שהרי ארבעה מביאים על הזדון כשגגה. הבעל השפחה החרופה, ונזיר שנטמע, למרות שזה היה במזיד, הוא מביא קורבן, ושבועת העדות, כפי שראינו בפרק הקודם, כיוון שלא נאמר שם ונעלם, ושבועת הפיקדון גם לא נאמר ונעלם, וזה הסוגיה שלנו, עד כאן.